אני בטוח שגם לרובכם, נכון? אז אנחנו נדבר גם על הפסיפס הזה, ונחלק היום בעצם, זה מחולק ללימוד רב-ממדי, קצת צריך אולי להחזיק פה ראש, לדלג בין עולמות ובין סוגות, ובסוף המחשבות הן של אחר, לאן, על גבורה ועל... על גאולה וישועה אולי, לאן זה יכול לקחת אתכם. אני רוצה להציג לכם כמה דברים, ובעצם אולי שתי שאלות מרכזיות, תמות שיהיו פה. אחת, זה ספציפית על התמונה הזאת ומה שיש בה, והשנייה היא הגדולה ש... מעניינת אותי, אני מקווה שאולי גם תעניין אתכם, על האופן שבו מסורות או מוטיבים בכלל מתגלגלים ונטמעים ומשובצים בכל מיני הקשרים. ככה זה איזה מין מחשבות גדולות, שאני מקווה שילכו אתכם גם למקומות אחרים. וטכנית נחלק את זה ככה שאנחנו נעשה פה איזה סיור מוחות קטן לגבי הפסיפס, ואחר כך נעשה לימוד עצמי, בסדר? אנחנו נתחלק לקבוצות, לחברותות, יש פה איזשהו הרגל, אז נלך עם הרגל הזה, אם לא, אז נעשה הרגלים חדשים, נקדיש לזה זמן, ואחר כך נחזור וננסה לשלב בין העולמות, בסדר? כמובן שאם אני מדבר מהר מדי, לא ברור, הכל רגיל וידוע, אתם מוזמנים לעצור אותי, לשאול, וסתם להעיר כל העולה על דעתכם. אני תמיד שמח לשמוע, אני לא אוהב שזו הרצאה או משהו כזה, אלא שזה יהיה לימוד משותף. מי מכיר את הפסיפס והתמונה הזה? ראה אותו אי פעם? אף אחד.
וואו.
מצבנו קשה. סתם. זה באמת לידי חן, אני לא, אין לי ציפיות, רק רציתי, אני צריכה לדעת את זה. טוב, אז זה נחמד, כי זה גם הטבול הרסה. מה אתם רואים?
מה שאתה רוצה להגיד לנו, אנחנו...
לא, לא, אני אגיד לכם הרבה דברים, גם נאמרו על זה הרבה דברים, כמו שאתם תראו, אני אעשה לכם איזה בריף, קצת אחרי זה, ויש לי גם מחשבות משלי, אני לא אחסוך אותם מכם, אבל באמת מעניין אותי לדעת מה אתם רואים פה עכשיו.
פילים.
חיילים, אוקיי. אם אתם יכולים גם לתת פה תיאוריות, אנחנו רואים פה עט. זה...
חיילים מסודרים.
זה הרב נדב, הרב אביטל, מתקדשים ביניהם בבית המקדש. מה? רגע, אז לאט לאט, ומי שלא מכיר אותה, אז גם את השם המזמן. אבידן, אמרת משהו?
כן, אתונאים מול ספרטנים.
אתונאים מול ספרטנים. מה עושים?
מלחמים.
אוקיי. עוד פעם, מה אתה רצית להגיד? אמרת פילים.
יש אבדות.
סליחה, מה השם שלך?
יהושע.
יהושע, אוקיי.
שלמטה יש אבדות.
למטה יש אבדות. ראיתם את זה? קראתם? יהושע שם פה לב לפרטים. אמרת למטה. תן לי מבט יותר מדויק. מה זה למטה? מה יש פה?
יכול להיות שפשוט זה מתחיל למעלה יש את הקרב.
אוקיי.
ובסופו של דבר התוצאה זה מה ש...
יופי, אז יהושע קודם כל הוא מסתכל מבנה, זאת אומרת, תראו, יש פה מבנה, זה לא פסיפס אחד, יש פה כמה תמונות?
שלוש.
שלושה ספינים בלשון המקצועית המתורגמת. הספין הגדול שתופס בערך חצי מהתמונה, ועוד שניים שמחכים ביניהם את החצי התחתון. ויהושע מציע שיש פה תמונה או סיפור שמתחיל מלמעלה למטה. יש כאלה שחושבים כמוך, יש כאלה שחושבים בדיוק הפוך משום מה.
וגם שהאנשים שנמצאים למטה הם מי שבחלק העליון מצד שמאל.
אנשים שנמצאים למטה, כלומר באמצע אתה מתכוון.
באמצע, כן.
כן, אוקיי, כולם איתי? נמצאים פה, זאת הקבוצה הזאת.
כן.
תובנה חשובה ועל זה אני חושב שאין חולק. נועם, כן.
הפילים ממש קטנים.
הפילים קטנים, נכון. זה בגלל שהם אסיאתים. אם הם היו אפריקאים. אבל לא, אתה צודק, אתה כמובן נראה לפרופורציה, או פרופורציה אמנותית, שזו הערה נכונה. התשובה הפשוטה לזה היא?
נכון.
הם גם חתוכים דרך אגב, לא ציינת שיש להם רגליים. זה חלק מהמגבלות. ובכל זאת, זה מעניין, שימו להערות של נועם ויהושע, זה, הדבר הראשון שיהושע, ואני חושב שהוא לא היחידי, ראה, זה הפילים. וזה למרות שמבחינת הקונטקסט, הם לא מאוד מאוד חשובים. אוקיי? זה מאוד מעניין. עוד מחשבות. מה השם?
ג'פרי.
ג'פרי.
אז הרבה מה שהם רובשים, בצד עצמו הם רובשים בלבן, בצלמים בקבר האדום, וגם יש הסמל, אני חושב שזה עידה.
זה עידה, נכון, עידה, ביוונית, עוד השמינית.
זה עוד יוונית.
זה עוד שמקבילה לאייג' או המקור של אייג'. עידה ביוונית, אוקיי? היא נראית כמו אייג', נכון? בימים טובים. כן, אז מה אתה אומר על זה?
אז אני הייתי... אני חושב שזה כאילו, האוטו ראשון הוא איזשהו כאילו כותב, או שם רע, קבוצה, אני לא יודע.
הערה יפה. אני חושב שזה לא נכון, אני כבר אומר לך, בדקתי הרבה אפשרויות, אבל הערה יפה, הרבה חשבו כמוך, זה קוראים לזה, זה גם אתה, זאת אומרת, זה איתור מקובל, בעצם כל, בואו נסתכל רגע על כל הבגד הזה, הבגד הזה מהו? זה טוניקה רומית, זה בגד של מעמד מכובד מאוד בעולם הרומאי ההיררכי, והוא מסמל מעמד, שימו לב גם לשני הפסים האלה, והאטה או הגמטה, כי היותר נפוץ זה האות גמא, כן, האות השלישית, אבל לפעמים זה אטה ויש גם אולי גם ביצועים אחרים, זה אות שהיא איתור, איתור סגנוני בלבד, ורואים את זה אפילו בתוך העולם של אומנות בתי הכנסת, רואים את זה במקומות אחרים שאין להם שום זיקה לאירוע הזה, אוקיי? תודה נדב. זהו, ג'פרי, זה מה שהיה... רגע, סליחה, ירותה...
זהרה?
כן.
יש 9 אנשים באמצע, בחלק האמצעי.
כן.
כל אחד מהם יש איזשהו קיבולת, אני מאמינה, לנר, והאיש החשוב נמצא באמצע.
יפה.
מאוד מזכיר חנוכי.
אוקיי. לקח לנו 10 דקות עד שהמילה חנוכה נאמרה. תודה רבה. תודה רבה. אז יש פה, הספין הזה, כבר אני אומר לכם שזה הספין הכי קשה, אוקיי?
הכי הרבה חסר ממנו.
הכי הרבה חסר ממנו, למרות שהגשו מבני, אז אנחנו יכולים לדמיין שאנחנו יודעים מה יש שם. הוא סטטי, הוא, בקיצור, הוא קשה לפירוש. ואמרת שיש בו 9 אנשים, ומעליהם יש... מה אתם... וזה התכוונת, נכון? אני מניח?
כן,
נר. מישהו חושב שזה משהו אחר אולי? כולם חושבים שזה נר. אני פגש את האנשים שחושבים שזה תרנגולות. נשבע לכם, מה?
זה נראה קצת כמו יונה מפה.
קצת כמו יונה, כמו ציפור, נכון, יש... אבל זה נר שמן מהתקופה הביזנטית, אין ספק. רגע, סיכמתי נכון את מה שם?
כן.
ואמרת עוד דבר חשוב, שוב, פרופורציות אמנותיות, שהן לא מכירות פה, זה שהאיש החשוב הוא מודגש, או אנחנו יודעים שהוא חשוב, בגלל הפרופורציות הפיזיות, הוא יותר גדול, זה נכון גם לגבי הספין העליון, שני האנשים האלה, ברור שהם יותר גדולים משאר. כן. שם?
דני.
מה
שמזכיר לי שם נראה כמו אלים.
מי נראה כמו אלים?
כאילו, אנשים באמצע, שכאילו יש לכולם, יש להם את המקום הזה, ואני מרגיש שזה לא... מה שמעבר לאנשים, זה לא רק כאילו המקום לשמן, זה רק הסמל שלהם.
מעניין, אוקיי, אוקיי. יש עוד סימן לזה שהם אלים? או סימן? בעצם מה הסימן?
כשאני רואה את האיש במרכז, הדבר הראשון
שקופץ
לראש זה זוס.
שזה?
זוס.
זהוס. זהוס. הבנתי. מעניין, מעניין. יש לי גם מחשבות בכיוון הזה, מסוימות. בסדר, בסדר, יפה. אור?
אני לא יודע אם זה ביזנטי, אבל זה יותר מעדים נראה כשקדושים נוצרים. כאילו, יש להם כאילו מילה חיפוצורה מאחורה. ועושה
מילה מאחורי ה... לא, אני אראה לכם איזה קדושים נוצרים, ביזנטים, שמאוד דומים לזה, אבל הילה אני לא רואה שיש פה, אבל אני חושב שקלעת על השערה. זה מודל שאפשר... גיליתי לכם באמת נתון אחד, משהו על ביזנטים, בסדר? חשפתי פה דבר אחד, זה לא סוד גדול, כן? אני אחרי זה אגיד לכם את כל הפרטים. כן.
הם היחידים עם זקן, שניים באמצע.
יפה. אצל אלה, הדמות היווני, הצבא היווני הזה, זה לא חריג. זה ממש הטיור הקלאסי. אגב, איך קוראים למבנה הצבאי הזה, מישהו יודע? איך? פלנקס, כן? מזה מגיעה המילה פלנגה. אוקיי? פלנקס. זה הדרך שבה אלכסנדר מוקדון כבש את העולם. הוא העמיד חיילים בשורות, עם חניתות אורך, חניתות ארוכות, מגינים, וככה הם פשוט דרסו את כל מה ש... כל מה ש... זה הייתה, זה היה החידוש הצבאי המוקדוני, ופה אמרתי לכם עוד רמז, אני אגיד אותו בפירוש, שהחוקרת שחפרה את הגילתה, את הטל הזה, קבוצת החוקרים, ההצעה הראשונה שלהם הייתה, והיא מחזיקה בה עד היום, שזה אלכסנדר מוקדון. אני אומר לכם לדעתי שלא היה ולא נברא. לא, זה לא רק אני, זה, זה די ברור שזה זה באמת סוג של היפותזה לצורך השעה. ו, אבל יש לזה סיבות טובות, אבל אני אכנס לזה כרגע. אז זה באמת ההקשר המוקדוני והזקנים. פה זה גם מעניין, נכון? אין ספק שהזקן כנראה עושה פה איזה עבודה סימבולית. עוד הערות? אורי, שנייה רגע,
אני
מצביעה.
אני מנחשת, זה קצת המשך של מה שזה עבר מה, שזה אולי החשמונאים ואולי האמצעי הוא מתתיהו.
שזה אולי החשמונאים אולי?
או המקדים.
אז כן, אז יש זרם שלם במחקר שחושב שזה החשמונאים. קודם כל מהסיבה...
מי זה זה?
שהקבוצה הלבנה. שהקבוצה הלבנה זה חשמונאים. ויש, נכתבו כ8 מאמרים על החתיכה הזאת בלבד. זה חלק מתוך קומפלקס מרשים מאוד, אני אראה לכם פרטים ממנו עוד אחרי זה. ורובם חושבים שמישהו מתקופת החשמונאים. האם זה מתתיהו ובנה? לא, אין אפשרות. ו... אבל יש, הציעו שורה של אירועים, או קומבינציות של אירועים שמוכרות לנו מספרות המקדים, ממכבים א', מכבים ב', מכבים ג', כדי להסביר את הסצנה הזאת, ומתוך הנחה שזה אלה המכבים ואלה היוונים. למה? למה זאת ההנחה? אז שני דברים. אם יורשה להעיר בביקורתיות, הסימן הראשון שראו פה זה המנורות. לא מנורות, אלא 9 מנורות. אבל זה לא מחזיק מים, כי קודם כל, 9 מנורות זה לא חנוכה, בחנוכה יש 8 ימים. זה שמדליקים היום שנה, זה אומר שלפני 1500 שנה המילה הזאת התקיימה, או שהפרקטיקה הזאת התקיימה, ואולי אם דליקו ככה, זה לא, זה לא, אין 9, זה לא מתחבר לחנוכה בשום אופן. אני כן חושב אגב שלמנורות יש תפקיד סימבולי ומשמעותי בפסיפס הזה, אני לא בטוח שאני אגיע עד כדי כך במפגש היום. אבל הדבר השני זה הפילים. אוקיי? ולכן הוא מכונה במחקר, כן, the elephant's mosaic. כן, פסיפס הפילים, זה הדבר שם שקולטים. ומתי היו פילים בארץ ישראל? אף פעם, נכון? רק שהיוונים עברו פה ודרסו את מי שעמד להם בדרך. אגב, גם הפילים של היוונים, הם לא הגיעו ממוקדון או מיוון, איפה הם הגיעו? מי? מהודו, מאסיה. אוקיי? אז זה אחרי שבעצם מוקדון כאילו הוא נחשף לעולם המזרחי, האסיאתי, אז זה הצטרף, ולכן הם אומרים, אם יש פה פילים ויש פה צבא היווני, לא יכול להיות שזה לא סצנה היוונית, אוקיי? מה, הערה האחרונה?
איפה זה הפסיפס הזה? שאתה אומר בארץ ישראל.
אוקיי, אנחנו נדבר על אחרי זה. אני יוצר פה, בסדר? תשארו עם המחשבות, אם אין לכם עוד רעיונות, אז תגיד... אתם מוזמנים אחרי זה להציע, אנחנו עוברים לעולם אחר, לרגע, אוקיי? ציפור. אם אתם רוצים לזרום איתי לצוד איתכם, אז תסתכלו רק בעמוד הראשון, בסדר? ועכשיו, בינתיים, אנחנו, יש לנו, נגיד, 20 דקות ללימוד עצמי, בקבוצות, בחברותות, תלמדו קודם את העמוד הראשון, אחרי זה את העמוד השני ואחרי זה את העמוד השלישי. מה שתספיקו? אני פה כדי לתווך ולעזור, אני אשמח להשתתף. נתתי לכם פה, זה לא שאלות חובה, זה רק הכוונה כללית כזו, בסדר? תקראו את הטקסט ואני אגיד לכם משהו על הטקסט הראשון, בסדר? כי גם את זה אני לא בטוח שאתם מכירים. המקור הראשון הוא כתוב, מה כתבתי לכם? מגילת בני חשמונאי כתוב שם? יופי. מישהו מכיר את מגילת בני חשמונאי? רגע, שנייה. תשמעו השקט עוד 2 דקות, רק כדי שהמידע יעבור אליכם. מגילת בני חשמונאי, כן? תגיד מה?
שמשה טקסט שכאילו הוא עיבוד של מכבים מתקופת הגאונים
כזה? אוקיי, נגיד, בסדר. זה טקסט שיש עליו דעות חלוקות מאוד, יש כאלה חושבים שהוא מתחבר במאה השלישית לפני הספירה, ויש כאלה חושבים שהוא מתחבר במאה השמינית לספירה, כלומר פער של 1200 שנים. לא משהו שאפשר לגשר עליו. והוא נמצא, הוא נכתב, הוא נמצא בידינו במקורו בארמית. אני חסתי עליכם השעה והזה, ואיתי לכם תרגום. אגב, אני לא קראתי את התרגום, יכול להיות שיש בו פלטות. תרגום, אז אתם קוראים רק את התרגום ולא את המקור. ומה עוד אפשר להגיד עליו? שהוא קשור לחנוכה, כן, והוא מחזיק שני סיפורים מרכזיים של חנוכה. עם איזה תפר ביניהם, זה משהו כמו, יש שם 75 פסוקים, כל הטקסט הזה, זה לא משהו ארוך. וקוראים לו, בכתבי היד הקדומים, קוראים לו מגילת חשמונאי, בני חשמונאי. החל מן המאה ה-13 אנחנו מכירים אותו בשם מגילת אנטיוכוס. שזה כשלעצמו מעניין, כן? דמיינו לצלכם של מגילת דיסטאי, אבל אני כאילו מגילת אמן. כן, זה, יש בזה מין משהו מעניין. בכל מקרה, אז זה הסיפור. הוא מספר סיפורי חנוכה. אני לא יודע אם זה איבד את ספר המכבים או לא, תקראו, תגידו לי מה אתם חושבים. זה חלק מהמחשבות שאמורות לראות אתכם. בסדר? ואני איתכם כל שאלה, תרים יד, אני... יש?
אבל
המשפט הזה
מה
שעה? 9:00.
Yeah.
ילד שעשו את הדלית, אני כאילו...
אני
אז אנחנו עכשיו נעבור חזרה לפסיפס. כשאני חושב שהרושם של לפחות ברובכם דיברתי, ראיתם את הטקסט ממגילת אנטיוכוס, שמספר סיפור שהוא לא כל כך מוכר מספרות המכבים האחרת, או מספרות חנוכה, נגיד בתלמודים או מספרי מכבים, שמה שמאפיין אותה זה קרב מגע, כן, קרבה ממשית של הגיבור החשמונאי יוחנן אל המנהיג האויב, הוא דוקר אותו והורג אותו, ואז ככה הוא יוצא למלחמה ומנצח. אגב, החלק השני של בית החשמונאי הוא שם מכניס את מתתיהו וחמשת הבנים, ויהודה מת, ולזר תובע בפרש של הפילים, המוטיבים הם קיימים, אבל זה לא, לא בחלק הזה של הסיפור. וקשה להימנע מהתחושה שהסיפור הזה מחזיק הרבה גם רמזים מילוליים, ממשיים, וגם אלוזיות או מוטיבים שנמצאים בסיפורים אחרים, סיפורי מקרא רבים ושונים. זה לגבי הסיפור הראשון. אני יכול להגיד לכם ש... מאוד מעניין מה עשו עם הטקסט הזה, מגילת בני חשמונאי. אתם לא מכירים אותו, יש פה תימני או תימני? ואתה לא מכיר את זה? סימן שלא תימני. כי אצל התימנים, אני חושב, בדיוק המדע שאל אותי, אני לא הייתי 20 שנה בכנסת תימני, פחות או יותר, אז אני לא יודע אם קוראים את זה היום, אבל בימי הביניים, עד העת האחרונה ודאי, היו קוראים את זה, היו עושים כמו מגילת אסתר, מגילת בני חשמונאי, היו קוראים את זה. וזה דבר מאוד מעניין לדעת ולחשוב עליו, שמתי, למה זה נולד, למה זה נוצר. ואחת ההשערות, אני זורק את זה פה, תעשו את זה מה שאתם רוצים, זה שאנחנו מכירים את ה... מימי הגאונים, מרב סעדיה גאון, אנחנו מכירים כבר תרגום של ה... הוא תרגם את זה מארמית לערבית, כדי שיבינו אותו, והוא כתב לזה מבוא אפילו, ומאז אנחנו מכירים את זה שמבצעים את זה בקהילות, בבית הכנסת, והשערה היא שזה סוג של חלק מהמאבק על המעמד של חנוכה, שהוא חג מומצא, חג חדש, הגמרא גם שואלת עליו איך אפשר לברך עליו אשר קידשנו מצוותיו וציוונו, וכמובן שהקראים לא שמעו את חנוכה, וחלק מניסיון לבסס את המעמד של חנוכה הוא ליצור לו מגילה, מעין טקסט מקראי, כמו מגילת אסתר, שהוא המקור לסיפור ולחגיגה הזאת.
גם נראה לי הם כאילו, זה משלים את זה שהתלמוד לא מתייחס לחנוכה כמעט בכלל, כאילו חוץ משני דפים במסכת שבת,
וגם... לא חוץ, אתה יודע, שני דפים במסכת שבת זה התייחסות משמעותית.
גם הם כאילו על נס פך השמן, כאילו הסיפור של ה...
זה משהו אחר, אתה אומר שיכול להיות שהתוכן שלו הוא קצת שונה, אחד האתיולוגי, כן, הסיבות לחגיגה, אבל אי אפשר להגיד שהתלמוד לא מתייחס לחנוכה. נכנס גם כמובן בסוגיה או מסכת חנוכה שאפשר לקרוא לה מסכת שבת, מזכיר את זה בפירוש בהקשר של הדלקת נר חנוכה בהקשר של נזיקין, במסכת בבא קמא, במקורות, לא התלמוד, במקורות תלמודיים רבים, מגילת תענית, ומזכירים את חנוכה, זאת אומרת, זה לא חג שנעלם בתלמוד, למרות שאולי היו כאלה שאמרו את זה, אבל אני לא חושב שזה תמונת מצב נכונה, אין הרבה נושאים שהם מקבלים, שהם לא נוסעים מהתורה, שהם מקבלים שני דפים ברצף.
זה היה...
אבל למה צריך להשלים אותו? זאת השאלה. למה חכמי בבל עליהם טוב עם נס פך השמן? אני לא בטוח, זאת אומרת, אני לא בטוח שעל הציר הזה שבין מה סיבת החג זה הדבר שמסביר את זה, אבל זו השערה ככל ההשערות, אני לא יכול להוכיח אותה, גם אני לא המצאתי אותה בעצמי, אבל נראה לי שזה חשוב להכיר. החיבור השני, רגע, החיבור השני שזה באמת שופטים ג' סיפור עגלון ואהוד מגילה, אני מקווה שהצלחתי להצביע או להזכיר לכם את הדמיון של כל הרפרנסים והאלוזיות הזה, הסיפור החזק שיושב שם, זה אותו דפוס של פעולה, הגיבור שעושה בעורמה כדי להגיע אל האויב, אל מנהיג האויבים, ומכניס חרב שהיא בגודל שמוזכר בו, אפילו מוזכר הגודל שלו, מחביא אותה בפנים, ובאמצעות תחבולה הוא מגיע ודוקר אותו, ואז הוא יוצא, ובעקבות זה מוביל את כולם לקרב, ויש שם תוספת מעניינת שעוד נדבר עליה עוד רגע. והמדרש, מי שהספיק הספיק, מי שלא, אז אני אזכיר את זה אחר כך. כל התמונות כמובן הן לא שלי, אז עשינו פה את ה... אני חוזר לפסיפס, בסדר? לפני 10 שנים, ב-2011, ג'ודי מגנס, ארכיאולוגית מארצות הברית, ארכיאולוגית חשובה, היא מתחילה לחפור באתר שנקרא חוקוק. חוקוק זה, אתם מכירים אולי את קיבוץ חוקוק, זה שמצא קצת מעל הכנרת, זה לא בקיבוץ, אלא מי שמכיר את המפגש של המוביל הארצי הפתוח, מקום שהוא מפגש עם הכביש שכולם נוסעים בו, כדרים גולני, זה ממש, יש שם מעיין נפלא, פעם היה אפשר לגבול בו גם בימי שישי, עד שיהיה, לא משנה, והמעיין הזה הוא היה מעיין של כפר, הרבה שנים אחורה, הכפר יעקוק הערבי שנעלם משם ב-48, ומאות ואלפי שנים אחורה. מצאו באתר הזה באמת שרידים בתקופות קדומות, אבל הדבר הכיף מבחינתה זה שהיא באה לאתר הזה כדי לפתור שאלה מחקרית או לעשות איזה טסט קייס לשאלה המחקרית שמסעירה את עולם חקר בתי הכנסת בתקופת המשנה לתלמוד כבר 30 שנה והיא מראשי המדברות בו, והיא באה למטרה הזאת וגילתה אוצר אחר. זה אתר שאין בו, שיש בו יישוב יהודי, מתקופה מהתקופה הביזנטית, אם נתארך את זה למאה החמישית, אני אומר את התאריך, כי זה באמת היה לוז הוויכוחים, המוטיבציה הבסיסית להגיע שם, לא משנה. נגיד מהרביעית, תחילת מאה החמישית, יש שם יישוב עם בית כנסת. בית הכנסת הזה הייתה לו רצפת פסיפס. וכל שנה, אני חושב שאחרי שנתיים, שלוש, שכבר הבינה את הקטע, והיא ממש לא התאמצה לחפור את הרצפה כולה בבת אחת, כדי שיהיה לה כל שנה בקיץ, ביוני-יולי, יהיה לה כותרות בעיתונות העולמית, ב-National וזה, של מה שיהיה שם מוצב. רצפת פסיפס שהשתמרה בצורה יחסית מדהימה, וכשבפני, חוץ מהשימור, בפני עצמה היא מאוד מאוד מגוונת, מרשימה, באיכות בטופ שבטופ, ובתוכה הפסיפס הזה. נדמה שאותו חשפו ב-2013, את ההתחלה שלו. פתאום ראו פה את הפילים. זה האתר, זה הכביש, פה המעיה. היום זה נראה אחרת, זה חפור פה למעלה. רואים את ה... וזה התוכנית של ה... שהם שחזרו. הפסיפס שאנחנו מדברים עליו נמצא פה. עכשיו, אני יהודי, כן, לפני 500 שנה, שבת בבוקר הולך לבית הכנסת, הכניסה המרכזית נמצאת פה. מה שאני רואה על הרצפה, זה את הפסיפס שאנחנו מדברים עליו. ועוד פסיפס שתרב תראו אותו. אוקיי?
גדול.
מה?
גם הוא גדול.
לא זוכר בדיוק, משהו כמו 3-4 מטר.
גדול.
גדול. בסדר, שוב, נמצא פה, תראו, בסדר? זה ממש מהשלבים הראשונים, זה 2014. אוקיי? וזה ככה הוא נראה בהתחלה. זה לא פתוח הציבור, מכסים את זה. הייתי שם, באיזה יום חורף גשור, הלכתי עם בוט, הייתי חייב לראות מה זה, אבל לא ידעתי שזה מכוסה, גם דיברתי את הקודם, אבל זה, אי אפשר לראות את זה, רק בעונת החפירה, ביוני אני חושב, אז, או ביולי, אז אולי אפשר ללכת לראות את זה. בבוא היום ינגישו את זה, מי יודע אם אני בינינו עוד אז. קיצור, ראו את זה, מה ראו? פסיפס הפילים, אוקיי? מבינים? ככה, ככה זה. עכשיו, אבל חוץ מזה גילו הרבה דברים מעניינים. למשל, תגידו איך אתה יודע שזה בית כנסת. זו תמיד שאלה טובה וחשובה, במקרה הזה אין בכלל ויכוח. אתם רואים, זה פריט מגלגל המזלות, חודש תמת, יש שם גם תשרי. גילו את זה, אוקיי? מה זה? שמשון, ומה יש לו, מה הוא מחזיק? שערי עזה, אוקיי? כמה שנים קודם גילו בדיוק את אותה תמונה, בפסיפס 5 קילומטר דרומית מזרחית, מתחת לארבל, ועדי חמם. בבית כנסת אחר. בדיוק אותה תמונה, זה אותם אומנים עשו את זה. זה מדהים. עוד סצנה שראו פה, שועל השמשון, אוקיי? מה זה? זה יותר מרשים ממה שראיתי, התמונה, מאז חשפו את זה עוד, זה כבר תמונות מלפני 3 שנים. ציטוט מהפסוק, ומות בשניים, כך כתוב. אוקיי? אז אי אפשר להתווכח על זה, ועוד, זה דבר מאוד מאוד מעניין. קוראים לזה, יש פה כתובת הקדשה. עכשיו, אתם רואים שהיא מאוד שבורה וחתוכה, ויש כמובן ויכוח מה קוראים וזה, אבל בגדול מה שמקובל זה שכתוב פה שמהם משהו מתחזקים בכל מצוות משהו, מצוות. אוקיי, גם הטקסט הזה הוא גם מדבר את השפה של העולם היהודי שלפני 500 שנה, מה שמאוד מעניין, אם כי לא יוצא דופן, או לא חריג ובלעדי, תראו ליד הטקסט הזה איזה תמונות יש, כן? שכחתי את מה השם המיתולוגי של הגברברים חשופי החזה. שכחתי, לא משנה. קיצור, ועוד כהנה וכהנה. אתם רואים, מה, איך?
קצת פחות יהודי כבר.
כן, חד משמעי, מיתי לכל דבר.
איזה אותיות אלה?
מה זה?
איזה אותיות אלה?
עברית.
זה כמו שלנו.
נכון, כן, כן. לא, מהבחינה הזאת זה כתובות כאלה בעברית, בעצם בארמית. מעט בעברית יש הרבה, בתקופה הביזנטית. תקופת הרומי ביזנטי, זה בסדר. אז אני, זה כמה מאמרים שנכתבו על זה, אני יכול להראות לכם פה 5 ועוד זה, ועוד 2, ובסדר. זה היה החוב ל... קיצור, מה האנשים חושבים על זה? ראו את הפילים, אמרו, פעם ראשונה, זה הייתה הכותרת, פעם ראשונה מצאנו בבתי כנסת יהודים סצנה מימי המכבים, ומימי בית שני. למה זה חשוב?
הוכחה של זה, כאילו,
ניסיון
הוכחה שהדבר זה היה.
היה למי? היה למה? מה זאת אומרת היה?
שהוא קרה, שהיו יוונים שנלחמו,
כאילו... לא, 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 זה לא הייתי אומר, זה לא, לפחות לא זה הייתה המסקנה המחקרית. מה אתם מכירים בתי כנסת? הייתם בתי כנסת קדומים שמקדשים, ציפורי, בטלפה, ראיתם שם דברים? סוסיה, ויש, מה, מה, איזה דברים רואים שם?
מהתנך.
מהתנך, כמו שראינו, כן? גם פה. כל מיני סצנות, פה יש סצנות יונה פעם ראשונה, שמשון פעם שנייה, מרגלים לדעתי פעם ראשונה. כן, זה ייחודי. אבל מהמקרא. וכן, מה אתה רוצה להגיד?
גם רואים את הזודיאק ודברים מאוד יוונים והדרך.
רגיל לגמרי, נמצא בבית אפה, נמצא בציפור, נמצא בנערה, רגיל. לא, יש פה, לא הראית לכם, טליוס אל השמש, אל המרכבה, רגיל. לא, כבר נשתברו קולמוסים, אולי בשיעור אחר, בסדר? אבל זה רגיל, זאת לא שאלה. מה שחדש פה זה שהטקסט מימי בית שני, או הסיפור, הנרטיב, מימי בית שני, מוכר אצל יהודים שחיים 1800 שנה אחרי זה. מאיפה אנחנו מכירים את ספר מכבים? איך? מהנוצרים. ספר מכבים, אז אולי צריך להגיד את זה, ספר מכבים לא, הוא נכתב, יש ארבעה ספר מכבים, נכתבו בזמנים שונים, בין המאה השנייה למאה הראשונה לפני הספירה, וביוונית, אולי אחד מהם בעברית, אבל קיצור, זה ארבעה ספרים שונים, הספרים האלה לא קודשו בעולם היהודי ככל הידוע עליו, למשל, בקומרן לא מצאנו ספרי מכבים, ככל שאני זוכר. בטח לא במידה רבה, כמו שרוצים, את כל הטקסטים המקראיים, יש 900 מגילות של ספרי מקרא. לא מוציא שם את אסתר ולא את ספרי מכבים. וגם לא... איך?
יהודי
אתיופיה.
יהודי אתיופיה
קוראים את ספר מכבים. בסדר, הלכנו כבר קדימה, שנייה, עוד לא הגעתי לכנסייה. את צודק. ההורית, עכשיו הבאת אומר. אז יהודים סמוך לתקופה של המכבים, שזה המאה השנייה לפני הספירה, 164, לא קידשו את הספרים האלה. הם נכתבו והיו, אולי, כנראה, אבל לא, אנחנו מכירים את יוסף מתתיהו במאה הראשונה לספירה, שמספר סיפורים דומים, הכיר את החומר. אבל הספרים לא התקדשו, לא נמצאו, אנחנו לא מציעים אותם בבתי כנסת. עד כה, וגם למשל התלמודים, כשמדברים על חנוכה, לא מזכירים, אין ציטוטים. מבין סבירה למשל, יש הרבה ציטוטים בתלמוד. בספר מכבים אין אפילו אחד. אז איך זה בכל זאת השתדר? נוצרים, החל מן המאה השנייה הספירה, קידשו את הספרות היהודית בכללה, וגם את מה שאנחנו קוראים ספרות חיצונית, כלומר, הספרים שלא נכנסו לקאנון בימי בית שני, בין השאר ספרי מכבים. ומאלה ששמרו, ככה הגיע, יש לנו ספר מכבים בגז, ובסלאבי, שפות אירופאיות, הכנסייה האתיופית שמרה, וככה זה הגיע גם ליהודי אתיופיה. מתי שהוא, לא לפני המאה הרביעית לספירה, בסדר? אז זהו, ואנחנו מגיעים, כבר נגיד עד המאה ה-19 וה-20, ויהודים מחזיקים את ספרי מכבים רק מתוך כתבי יד נוצרים. אז האם היהודי שהיה בחוקוק, בגליל התחתון, לפני 1500 שנה, הכיר את ספר מכבים או לא? שאלה מעניינת. והנה הם אומרים, סבבה, בטח, לפניכם. אז מה הציעו? אז אומרים, יש פה סצנה על בית שני, אמרו, אמרנו, אלכסנדר הגדול פוגש את שמעון הצדיק. מכירים את הסיפור הזה? הוא רואה, מגיעים אליו, הוא כובש את הזה, מגיעים השומרונים, מגיעים היהודים, הוא רואה את שמעון הצדיק, יורד מהסוס, משתחווה, נופל לפניו, אמרו לו, מה השתגעת? אתה הקיסר הגדול? ואני ראיתי את דמותו של האיש הזה לפני שיצאתי לדרך, הוא אמר לי שאתה תנצח פה. זה הסיפור, יש לו הרבה גרסאות, קצת יותר מפותח למעניין למה שאני סיפרתי, והוא, זה שמעון הצדיק פוגש את אלכסנדר הגדול.
זה לא נראה שהם יריבים?
מה?
זה לא נראה שהם יריבים משהו?
יפה, שאלה טובה, אני מסכים איתך. לא מניע ולא מקצת, לא מתחיל. אני לא אחלה פה את המאה דקות שיש לי כדי להגיד למה לא. רק סימן אחד, מי שמגדיר, מי שמכיר קצת אמנות, ומכיר את אלכסנדר הגדול באמנות, יש לנו המון פרופילים שלו, הוא תמיד בלי זקן. אוקיי? מעניין. אז אם מי רוצה להגיד שזה אלכסנדר הגדול, צריכים להתאמץ. ועוד מסיבות אחרות. אבל הרצאות היותר רציניות אמרו, יש פה פילים, יש פה יוונים, יש פה אנשים מימי בית שני, והתחילו לחפש סיפורים בספרות מכבים שאנחנו מכירים, שזה משקף אותם. אחת, אני לא אכנס לפרטים, אחת ההצעות היותר רציניות בעיניי אומרת שבספר מכבים ג' דווקא, שנכתב במקור ביוונית, יש סיפור על זה שבאלכסנדריה, תלמי, שם גנרי. מה זה?
התריסה בסטדיון?
כן, בדיוק. דורס עם פילים, מתכנן להביא את היהודים לסטדיון, ולדרוס אותם עם פילים, וכמובן הייתה, היה נס גדול, והפילים התעקרו על הרודפיהם ולהפך, ויהודים את זה. זה הסיפור. זה מה שהיא רואה פה, וזה האצטדיון, לפי מה שהיא אומרת. בסדר? זה ההצעה החיצונית. אחרים הציעו עוד דברים, עוד כל מיני דברים. רק זוג חוקרים אחד הציע, אמר, חברים, בואו נסתכל על התמונה הזאת, ונחפש במקרא. מחפש במקרא, ובעניין הזה הם צדקו. אני חשבתי כמוהם, אבל אני חושב שהם לא, לא שמו את האצבע על הזיהוי נכון, או לפחות המשכנע ביותר. והם טענו שזה שמואל ודוד, שמואל ושאול בגלגל. תקראו את המאמר, תגידו לי אם אתם מזנה לכם. אני לא חושב שזה, זה, יש פה כל מיני בעיות. אגב, למשל, אחת הבעיות, לא רק, גם זה, גם זה, מה קורה פה, ברור שיש פה קרב, שבו הקבוצה הימנית נטבחת, אתם רואים פה, רואים פה את השור, את השור? השור, הם דקו בחניתות, ופה החיילים, יורד להם דם. אגב, הרזולוציה, אם אני מדבר על פיקסלים של, של העת העתיקה, היא רזולוציה מטורפת. אפילו בתוך הפסיפס של חוקוק, הפסיפס הספציפי הזה, הוא ברזולוציה יותר גבוהה. נדמה לי משהו כמו, הממוצע הוא נגיד 150 אבנים לדצימטר, וברמה גבוהה פה מדובר על 350 או 400. אוקיי? ויש פה רזולוציות, רואים את הדם שזולג, זה, עדיין לא ראיתי את זה בחיים, אני אומר לכם, זה רק מהתמונה. אז זה, זאת הצעה אחת, ואני חושב שאחרי שקוראים את סיפור רות בן גירה, קשה לו, קודם כל, לחשוב עליו. אוקיי? זה, הסיפור נמצא לפניכם. כמה דברים. דבר אחד, תסתכלו על הקבוצה הימנית. אגב, נורא מטריד את כולם העתה, לא רק אתכם, תמיד שואלים את זה, זה כמו רלף לורן על הבגד, בסדר? סמל סטטוס. זה מה שזה. אני לא יודע אם זה בסין או לא, אבל זה, זה, זה מה שזה. וגם הסימנים על זה. אגב, משה רבנו למשל, מכירו את הבית כנסת בדור האירופוס, שמעתם עליו? בית כנסת מהמאה השלישית, שנמצא בסוריה, היה נמצא עד הקרבות האחרונים שהיו שם בעשור האחרון, שמצאו עליו ציורי קיר, לא פסיפסים, ציורים, מדהימים, עם סצנות מקראיות שונות ומשונות. יחזקאל, קריאת ים סוף, יערון וכל מיני, ומשה גם מופיע שם, שחלק מהם עם שמות, ביוונית. זו עיר שהייתה על הפרט, עיר מעורבת, מאוד חשובה, קהילה נוצרית מאוד גדולה. ושם למשל משה לבוש בבגד כזה. אוקיי? סטנדרטי לגמרי. אברהם אבינו בבית אלפא, תיסו לראות, לבוש בבגד כזה. אוקיי? אז זה לעניין הבגדים. אז הקבוצה הלבנה, מה הם מחזיקים בידיים? חרבות. באיזה יד הם מחזיקים את החרב ואיזה יד הם שולפים אותה?
מימין.
שמאל. מי שולף בשמאל?
האחד הוא העליון האמצעי.
העליון האמצעי זה? לא, הוא מחזיק בשמאל את הנדן ושולף בימין. מי היחיד שהיד שלו, יד שמאל שלו עושה משהו אחר?
נכון?
יותר דמיון יש אחד במקרא.
כן.
אוקיי? עכשיו, הזכרתי לכם, מי שהספיק לראות את המדרש, שהוא אומר פעמיים, דבר סתר לי אליך המלך, ודבר אלוהים לי אליך המלך. והמדרש, בבראשית רבה, מוסיף על זה, הוא אומר, אהוד אומר לעגלון, אני אנסה בעקרון לתרגם את זה, כך אמר לו, הוא מדבר על עצמו, כך אמר לו אדון העולם, קח את החרב הזאת ותן אותה בתוך מאה הזו של עגלון. אז האצבע הזאת, האצבע הזאת, אולי רומזת לדבר הזה. שימו לב שגם פה אחד החברים פה גם מצביע למעלה. אוקיי? זה שני הרמזים הראשונים. הבחור הזה, אגב, לא אמרתי לכם, הסיבה שאני חושב שזה שזה פילים ויוונים היא לא רלוונטית, זה כי אני חושב שאנכרוניזם אומנותי הוא חלק מהמוסכמות. עכשיו, אבל... שלי רואים את זה יופי. עכשיו, המלך הזה, למשל, הוא לא לבוש כמו יווני. הוא לבוש כמו קיסר רומי או ביזנטי. הסרט הזה, נדמה שקוראים איזה, מה אחרי השם? יש לי בלקר, לא משנה, זה סרט של האימפרטור, הקיסר הביזנטי. שם אותו על הראש. גלימת הארגמן, בחוק, בתקופה הביזנטית בחוק, לאף אחד באימפריה, אסור לבוש בגד ארגמן. ותכלת, דרך אגב, אוקיי? רק זה שמור לאחד או לכמה בודדים באימפריה כולה. זאת אומרת, וזה, זה רומי, זה לא יבני. כלומר, יש פה מישמש, זה בטוח. ולכן, אז הפילים אומרים שזה מישהו מאוד מאוד קדום. אני מזכיר לכם, אנחנו מדברים בתקופה הביזנטית. הפילים היו 800 שנה קודם. זה כמו שמישהו יצייר היום אצל בנים, ויגיד, כי הוא רוצה לבטא משהו קדום, ויגידו, לא, זה מהתקופה אצל בנים. אוקיי, זה הטענה שלי, המתודות. אבל לעצם העניין, מה הבחור הזה, הקיסר או המלך הזה עושה? מה הוא עושה? יד ימין שלו כאן, נכון? אין לי מושג מה זה אומר. אפשר לדמיין אולי. אולי, לא רואים לזה סימנים, היה שהצפות שיהיה סימנים. אם יש דם שזולג מהשור למטה, הייתי מצפה. אבל אם קוראים את סיפור אהוד במגירה, אולי הציפיות צריכות להיות אחרות, אבל זה פחות חשוב. יד שמאל שלו, מה היא עושה? יש את החזיר המחייך.
מחזיקה את השור.
כן, כן. מה זה השור הזה? מילים אחרות לשור.
נכון.
הוא די צעיר, השור הזה.
נכון.
עגלון.
לא נראה בריא.
מה?
לא נראה בריא.
מי צריך לראות בריא?
עגלון, לא.
כי מה זה בריא לדעתך? שמן. ככה מקובל לומר, מאז הפרשנות בימי הביניים. אבל בריא זה לא בגלל שמן, אנחנו לא יודעים מה הפירוש המקרי לדבר הזה. זה שרש"י כותב ככה.
כן, אצל הפרות.
מה?
בריאות ותורות. זה שמן. בפרות של
פרות. אני לא בטוח בזה ב-100%. אני יכול להגיד שבתרגום ה-70 למשל, למילה בריא, על עגלון כתוב אסטאוס, שזה אומר מישהו מאוד מהודר. אז גם אם זה נכון שבלשון המקראית אולי, ברור שיש מסורת יהודית אחרת. שזה לא חייב להיות שמן, אוקיי? אז נראה לי שכיסינו פה שלושה רמזים יפים. תמיד שואלים, אני אומר לכם עוד פעם, מה זה הדבר הזה פה באמצע? אני גם תהיתי על זה הרבה, אני לא... יש כאלה שהציעו שזה אחד הסיפורים, שזה מטבע שיוחנן הורקנוס נותן לסידי טס שצר עליו בירושלים, כל מיני דברים.
זה נראה של החרב, זה נראה של
החרב. זה מה שאני חושב, נכון. עכשיו, יש פה דילמה, אולי תכריעו אותה בשבילי. האם לאן מופנית החרב?
לאהוד בן גירה.
האם זה רגע לפני הדקירה, או רגע אחרי הדקירה?
אחרי.
למה?
לא היה, זה לא פצוע.
אין למה.
לכן לא רואים את החרב, רואים רק את העיגול. זה כמעט הרגע האחרון, נכון?
גם סמל היד זה אדום.
מה? אבל זה חלק מהבגד. זה חלק מהשריון. כן? לא, בסדר, זה גווני, לא יודע, לא הייתי מצפה שהיד תהיה אדומה.
זה מבחינת המיקום של היד, אם זה כבר
בפנים. כן, יש פה מגבלות, אומנותיות טכניות. אין ספק שזה לא ביצוע מושלם של הפרספקטיבה. נכון? אני משתמש במילים נכונות, אני לא בטוח. אבל זאת שאלה, מה זה? יכול להיות שזה כמו הנדנים שלהם, אני מחזיר אותי רגע. נכון שזה כמו הנדנים, קוראים זה בגירדל, קוראים זה באנגלית, אני חושב? הניצב, אבל הגולה שבקצה שלו, וזה קצת יותר מהודה אולי, משהו כזה. אפשרות, זה ההסבר הכי טוב שאני מכיר. ו...
מה שביניהם זה היד שלו?
אני אחזיר אותו. פה? זה ארבע אצבעות.
ארבע אצבעות.
כן, כן, כן. אני חושב שזה די חזק. זאת אומרת, אני מסכם, אני חושב שיש פה תמונה של אהוד בן גירה ועגלון מלך מואב. יש פה כמה סימנים לזה, האצבע למעלה, היתר יד ימינו, אולי חרב שנמצאת פה בפנים, ועגלון שנותן לנו מין שם לדבר הזה. לא חייבים להשתכנע, יש פה קושייה גדולה, כן. את השם?
אלינוע. זה קצת מוזר אבל, כי כל הסיפור עם עגלון ואהוד בן גירה זה שזה בחדר לבד, שאף אחד...
מצוין, עוד קושייה, עוד בעיה. איך?
הסוג חרב.
אני לא יודע, לא רואה פה את הסוג חרב.
טוב, הסיפור.
אבל אני לא רואה, אני לא יודע למה להשוות.
אבל
משווה
זה מה שיש להם.
לא, בסדר, להם זה להם, אני לא יודע, זה לא נראה לי קשה. אהוד עושה פעולת יחיד. מי זה כל האנשים האלה? כן. אוקיי? שאלה טובה, שתי שאלות.
זה גם לא
בסדר. מה זה?
זה גם לא
בסדר
קרב.
לא, אבל
בסוף
הסיפור.
הסיפור המקורי הוא לא בסדר קרב. וזה כן, תמירה.
זה לא אומר,
מה זה?
בסוף הסיפור, יש מה נוער.
כן, אבל פה רואים את ה... לפי מה שאני מציע, רואים את הרגע הראשון, כן?
כן, אבל מכיר זה כולה.
אוקיי, אני לא... אם ככה, זה פחות חזק. בסדר? ועוד שאלה, מה קורה פה? בסדר, מילא זה בסוף. כן, זה הסצנה האחרונה שאתה נראה לי, זה מסתדר מצוין. לכן לא חושב שזה פה. מה קורה פה? מה זה?
האמצע לא מסתדר.
לא מסתדר, לא מסתדר לאף אחד. יש כאלה שאפילו לא יוצאו לזה פירוש. כתבו, 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 ועל זה. אבל לכן אני רוצה שנראה פה תופעה מעניינת. וזה, שמה, הטענה שלי יותר מורכבת. הפסיפס, מלפני 1500 שנה, הוא לא מספר לנו את הסיפור המקראי. הוא מספר לנו את הסיפור המקראי דרך פילטרים. ומה שמצאתי זה שהמסורת המדרשית בבראשית רבה היא הולמת או אולי מסבירה את המוטיבים המסוימים האלה שהם בעייתיים בהסבר של יהודה גירה ביחס למקרא. כלומר, המדרש יוצא, יש לו פערים בין המדרש שתכף נצביע עליהם לבין המקרא. בפסיפס יש פערים לפי ההיפותזה שאני מציע בין הפסיפס לבין המקרא. והפערים הם אותם פערים. בראשית רבה, רק למי שלא יודע, זה חיבור מדרשי שהתחבר בבית המדרש של חכמים, בוראי ארץ ישראל, נחתם, נערך סביב המאה החמישית, אולי מאה השישית, אני יותר נוטה להקדים אותו, אבל משהו כזה, ועל ידי חכמי הגליל התחתון. רבי יהודה ורבי רחיה גרו ממש באזור הזה. זה לא אנשים מהחלל. זה לא, זאת אומרת, אנחנו מדברים על בית יוצר דומה. שזה מעניין מאוד. עכשיו, מה כתוב במדרש? דבר ראשון. כלומר, הדבר האחרון, אבל הוא הכי חשוב. כן? אתם יכולים להסתכל גם אצלכם. על המילים, ויצא יהודה מסדרונה. מסדרונה, מילה יחידה היא במקרא. לא יודעים מה פירושה. אוקיי? אגב, שלוש מילים קודם, יש את המילה הפרשדנה. גם היא מילה יחידה היא במקרא. בסדר?
אני לא נשמעות עבריות במיוחד.
שני מה?
לא נשמעות עבריות במיוחד.
יכול, נכון. אז החכמים, המוראים, מתלבטים מה הפירוש. רבי יהודן אמר, על פלטורה. הוא בעברית נכנס לפלטורה. מה זה פלטורה? מבנה. איזה מבנה? פלטיה, ארמון. יותר מדויק, יש לזה ביצוע אדריכלי מסוים, זה ארקדה. כלומר, מבנה קשתות, מרפסת של קשתות. אוקיי? רבי ברכיה אומר, מלמד ששם יש מלכי השבת מסודרים. כמובן שהוא משחק עם המילה סדר, כן? מסדרון, מסודרים. אבל מה רבי ברכיה עושה? רבי ברכיה ממציא פה פמליה שלא הייתה. זו פעולת יחיד במקרא, הוא עוד נכנס לבד, יוצא לבד. ורבי ברכיה מכניס פה את החבר'ה האלה, מאיפה הם צצו? החבר'ה בלי הזקנים, אני מזכיר לכם. זה טיפוסי למלאכים באמנות ביזנטית, אוקיי? אז מה שאני חושב, זה שהמדרש הזה, משקף בדיוק את התמונה הזאת, את המחלות, הפוך, התמונה משקפת סינתזה של הדעות השונות, של מסורות החכמים. זה אמר ככה, זה אמר ככה, זה, והכניסו אותם, שילבו אותם באופן אמנותי ויפה וויזואלי. והסיפור המלא, רגע.
אבל זה לא הגיוני שהוא יושב שם.
מה זה?
לא הגיוני שאהוד בן גירה יושב בין ה...
למה לא הגיוני?
זה לא מופיע.
זה לא מופיע הסיפור, אני כבר מגיע לזה. עוד מילה אחת, הוא יעשה, התמונה... שימו לב לניגוד שבין הספין העליון לספין התחתון, האמצעי. פה אפשר להגיד שסדר זו מילת המפתח, ופה חוסר סדר. אוקיי? זה מעניין. עוד אלמנט מעניין בהקשר הזה, המדרש הזה הוא מדרש על ברכת יעקב, כן? בשנייה. בספר בראשית, פרשת ויחיד. בנימין זאב יטרף, הבוקר יאכל עד ולערב יחלק שלל. כך נאמר בברכה. ואז המדרש מביא כמה צאצאים של שבט בנימין. שהיה להם בבוקר, אכלו עד, ולערב חיכו שלל. אסתר, שאול, הלווים בבית המקדש, סליחה, אנשי בנימין, שבחלקם נפל בית המקדש, ובתוכם גם אהוד בן גירה. מה שאני מציע, אני לא... זה שההבדל, זה הבוקר, בבוקר הוא אוכל עד, כן, הוא טורף, ובערב יש את המנורות שמאירות את המבנה, החשוך. בערב הוא מחלק שלל. מה זה אומר? שהוא יושב ובעצם מתיישר על כיסא המלך ויורש אותו. זה יכול להיות שזה המשמעות של הדינמיקה של הפסיפס.
זה נראה כאילו,
הפרצות
שלו נראה
כאילו
אחרי...
לא יודע, לא יודע.
זה נראה יותר קשה.
יכול להיות. אני לא הייתי הולך על זה.
יש לי גם שאלה.
רגע, שנייה. אני גם פיזית לא ראיתי את זה, יכול להיות שאנחנו גם קצת משפעים פה מידיעה שזה וזה, יש דיונים שלמים על זה, על המבע של מה הוא אומר, ואם זה מקובל ככה או לא מקובל ככה, אבל יכול להיות שיש בזה משהו, אבל אני לא, כן, שאלה?
סתם קצת קשה לי להבין בכללי, מה, נגיד שזה עוד בן גירה וזה, למה זה כאילו צריך להיות, כשאתה נכנסת בכנסת, הדבר הראשון שתראה, כאילו יש איזשהו עניין שזה יהיה משהו בעל חשיבות מיוחדת.
לא יודע, אמרתי לך,
מה? זה מה שנכנס, עוד בן גירה, זה סיפור ממש תקוע מפתר
שלו. תענה לי אתה. קראת את מגילת אנטיוכוס, נכון?
כן.
ומה אתה חושב? שעוד בן גירה היה חסר חשיבות ביניהם?
אני חושב שסיפור חנוכה הוא מאוד משמעותי. ואם רוצים לתת לו...
למי הוא היה משמעותי?
אני יכול לאמן שיהיה לו משמעות אקטואלית אפילו, איזשהו משמעות סימבולית לעומת הכובשים בארץ. אין שם איזשהו משהו שאפשר להשליך זהות. אם הם פה אפילו זהות תנכית, זה גם קלאסי. אבל נראה לי הגיוני שיהפכו את זה לאיזשהו אתוס מאשר לקחת סיפור ש... אני חושב על עוד בן גירה, זה סיפור... זה שהסיפור
עוצב, לא... זה הבדל בינינו, מתודית. אני לא חושב מה הגיוני ולא הגיוני. זה לא הדרך שבא לפעול. אני מנסה לתאר את מה שאני מוצא. אוקיי, יכול להיות שבעולם שלך, זה אלה המודלים, זה הארכיטיפים שקופצים לך יותר. מה שאני מנסה להראות פה, זה קצת להרער את ה... את התמונה, כן? בואו נראה מה יהודי לפני 1500 שנה, מה חשיב אותו בתור משהו חשוב. ומה ש... שנייה, מה שמגילת אנטיוכוס מראה, אני חושב, זה שהפוך. הסיפור החשמונאי נבנה לאור הסיפור המקראי הזה. הזנוח, הטיפשי, השופטים ג' שמי מכיר אותו בכלל, בכיתה ח' לומדים אותו. זה, אני חושב שזה ההיררכיה שמצטיירת מהמקורות, כמו שאני רואה אותה. אני אהיה מוכן לדון על זה יותר ברוחב, בסדר? עם... בסוף אני רק רוצה להראות לכם את הדבר הזה, כן? אור זה לגבי מה שאתה אמרת, בסדר? זו כנסייה בפארמה, בסדר? שימו לב מה כתוב, אתם רואים את המבנה של 9 קשתות? כן? מה כתוב לב למעלה? פלטיום. בלטינית, פלטרה בארמית, פלטס ביוונית, אותה מילה, היא. זה המבנה. מה שהיה פה זה מעניין, אגב, נרטיבים וזה, היה פה, במאה הרביעית, היה פה את הקיסר וכמה שאנשים שלו, ואחרי זה, המבנה הזה עבר גיור קתולי במהדרין, ומחקו את הדמויות האלה, ושמו הילות, בסדר? אתה רואה את ההילה פה? ופה אתם רואים את
אותו בעל, את הלבוש, את הריץ.
כן, את הטוניקה עם הגמר, כן? כן. כן, אז זה ממש, זה של האומנים, בסוף מי עשה את זה? זה לא עשה את זה, רבי יהודה ורבי ברכה לא עשו ועשו את הפסיפס. זה אומנים שבאו מקונסטנטינופול, או מאנטיוכיה, ויש להם קטלוג של פסיפסים, והם עושים, תביא לי את זה ואת זה ואת זה, זה פסיפסים ברמה גבוהה, ורואים שזה ממש אותו מבנה, מאותה תקופה זה, כמעט אותה זה. אז אתם רואים את הדמיון הזה והזיהוי של הפלטורה. מי אמרה לגבי המקום, נכון? במקרא, כתוב שעשה את זה בעליית המקירה. אגב, עוד... איך, מה השם?
אלינוע.
אלינוע. את אמרת את זה, נכון?
כן.
בעליית המקירה. אגב, עוד ביטוי מאוד מאוד קשה, מה זה עליית המקירה? ופרשנים ומדרשים בעניינת ניסו להבין את הדבר הזה, והמדרש שנמצא לפניכם מפרש, אני הבאתי לכם את הגרסה הזאת, שזו הגרסה הטובה ביותר לבראשית רבה, כתב את ותיקן מספר 30, ממש אחד באופן שיטתי, הוא לא עבר הגאות, לא עבר תיקונים, הוא משמר גרסאות טובות, ברוב כתבי היד מה שכתוב כפירוש למילים עליית המקירה, בעילית הקרירתה, כלומר בעלייה שהיא קרירה, כמעט תרגומים לי. אבל בכתב את ותיקן כתוב, אף אחד לא הכריח אותו לכתוב משהו אחר, זה פירוש שהוא מוזר קצת. צריך להגיד את זה, אני חושב, בעליתה דקרייתה, כלומר, במבוא העיר. איפה הם עומדים האנשים האלה? כן, הם לא עומדים בארמון, לא עומדים אלא נמצאים בחוץ. לא יודע אם באיזה מבוא העיר, לא, אין לנו פה שער, אבל ברור שיש העתקה של הזירה שבה מתרחש הסיפור. אני לא יודע להסביר למה המדרש עושה את העתקה הזאת. אולי חוץ מהצורך שלו להסביר את המילים בעליית המקירה, שהן מילים מאוד קשות. וזה זה הדברים שהמילים בארמית שהכירו, שיכולות להסביר את, את הביטוי הזה, אבל אני לא, אני מהשתכונן לא מצאתי מוטיבציה מעבר לפרשנות המילולית הקונקרטית. אבל העובדה היא שגם המדרש מוציא את יהוד מחוץ לעיר, מהארמון לכניסה אל העיר, וגם הפסיפס עושה דבר דומה, שמוציא אותו אל החוץ. זה גם עוד נקודה מעניינת ל...
לא,
אבל המדרש, מה זה מאולץ? המדרש הוא מרחיק לכת, אין ספק. אבל המדרש אומר את זה, זאת לא שאלה. עכשיו אתה יכול לשאול אותי האם זה הפירוש הסביר לפסיפס? שאלה טובה. אני חושב שהעובדה שהמדרש עושה את זה, במקרה עם התאמות אחרות, היא יכולה להגיד שיש פה מסורות שמתגלגלות ובונות את הסיפור מחדש. אני שנייה רוצה להגיד משהו על הקטע האידיאולוגי. זה קשור גם לשאלה שלך. קודם כל, לגבי הכניסה לעיר, איזה טעות שלא הבאת. רגע, סליחה. זה הפסיפס שנמצא בכניסה לעיר. פה, פסיפס הפילים פה, וצמוד לו הדבר הזה, כן? אוקיי? אז אני מניח שאתה לא היה גמי בעיניך לשים את זה בכניסה לבית הכנסת שלך. נכון? אז לגבי ההחלטות האומנותיות או הוויזואליות של בני היהודים בכפר...
נפלא, דבר חיזוק במצווה, זה לא נראה כזה...
לא, כתובת הקדשה ודאי, כתובת הקדשה היא ודאי זה המקום שלו. אבל יש, זה, הקונבנציות שלנו, לא בהכרח מתאימות לקונבנציות של האנשים שעשו את זה. יכול להיות שגם האנשים שעשו את זה אולי היו, לא שילמו לקבלנים הנוצרים שבנו, שעשו את המסיבה הזה, כי אמרו, מה אתם תוקעים לי את זה בכניסה, אני רציתי את זה בכלל. אתם לא יודעים, אתם מכירים את זה עם שיפוצניקים. אז משהו כזה יכול להיות, אבל זה קצת מערער את הקונבנציות שלנו. עכשיו, לגבי האידיאולוגיה, ומה שמים, אגב, מה ששמים בכניסה, זה שהפער הזה, גם של המדרש וגם של, גם של הפסיפס, הוא אומר משהו. ופה אני רוצה, אני מחזיר אתכם רגע למגילת בני חשמונה. ואז אני פתוח לרעיונות בשביל. מה הפריע למדרש? כן, כשהוא קרא את סיפור יהוד בן גרה. היהודי הולך, השופט הולך בגפו, עושה תרנית, דוקר את המלך, ויוצא, ככה מוציא את עם ישראל. אגב, מוציא את עם ישראל, אגב, סיפור זניח, היחיד שמוציא את עם ישראל לחופשי במשך 80 שנה. אוקיי? היחיד בספר שופטים. 40 שנה זה המדרגה הבאה. אז זה, יהוד בן גירה הוא לא, הוא לא, לפחות בזיכרון הארגוני של ספר שופטים, הוא לא זניח. אבל הסיפור הזה, משהו מפריע למדרש. והדבר המרכזי, אולי שמפריע לרבי יהודה, סליחה לרבי ברכיה, בוודאות, אולי גם לאחרים, זה שזה לא תורת יחיד. אלוהים חסר מן הספר, והם מכניסים אותו. אלוהים נמצא שם כי הוא אומר לו שהוא עושה את זה בשם אדון ריבון עולם, אדון עולם. ואחרי זה המלאכים, הנציגים, השותפים שלו באים שם לגבות אותו. זאת לא פעולת יחיד שמעללת את יהוד בן גירה, אלא זה משהו, זה חלק מהתוכנית האלוהית. אוקיי? זה, אני חושב שזה מסר אידיאולוגי מאוד ברור של המדרש. במידה דומה, אני חושב שגם הפסיפס הזה מראה, הוא מעמיד במרכז את הגיבור, הוא מגדיל אותו על חשבון האחרים, זה ודאי. אבל התמונה הכוללת היא שהוא לא לבד, ושהמבט... המבט שלו ניסה לשמיים, לפחות בתמונה העליונה. גם פה אפשר אולי לחשוב על זה. אז זה מצד אחד. עכשיו, כשקוראים את מגילת בני חשמונאי, מעבר לזה שההשראה, המוטיבים המרכזיים בסיפור הזה, הם לוקחים יהוד בן גירה באופן ודאי, בעיניי, שימו לב שלמשל, המגילה מוסיפה עוד אלמנט, שהוא קצת מפתיע. יוחנן מבקש סליחה, נכון? הוא מתפלל אל השם, הוא אומר, תצליח אותו, ואחרי זה הוא אומר, תצליח את דרכי, וככה וככה וככה, ואז הוא אומר, ואל תזקוף עליי חטא, על זה שהרגתי. נכון? מה זה? בקודש, בקודש, נכון, נכון. אז גם פה נחשפת האידיאולוגיה או העולם שמטריד את מגילת בני חשמונאי. זאת אומרת, המעשה הזה הוא לא לגמרי מובן מאליו, נקי, הגבורה פה היא גבורה, היא מוציאה את עם ישראל, אבל יש בה משהו שהוא צורם, שצריך להסביר אותו. גם, זה גם דגם מעניין שבו המעשה של הגבורה ההירואית של היחיד, הוא לא נשאר על כנו בתור מעשה כזה של סופרמן. צריך לתקן אותו, צריך להגיש אותו באופן קצת יותר מרוכח, יותר מקושר, אני יודע, למושגים של הקדושה ושל של הנוכחות האלוקית בעולם, ודברים מהסוג הזה. עוד דבר אחד, מגילת בני חשמונאי מסתיימת, הסיפור של חנן, מגילת בני חשמונאי מסתיים במילים, תקריא לי אותם.
משובו בנה עמוד על שמו, ויקרא לו מכבי מית החזקים.
משובו בנה לו, מי שהיה לגבי הישיבה הסוף, בנה לו עמוד על שמו, אגב יש הבדל, יש שני ענפים למגילת בני חשמונאי, או עמודה לארמית, או מנרתה. מנרתה, זה שקשור לארם, זה נורא, זה חנוכיה, לא, זה כמו מנרת, זה עמוד. פשוט, והוא בנה לו מבנה עמודים, על שמו, וקרא לו מכבי הורג החזקים. אז גם המוטיב הזה, במידה מסוימת, הוא דומה ומשחק. אני משתעשע ברעיון שאני, אני זורק אותו, אני לא משוכנע בכלל, שאולי בעצם מה שרואים פה, זה את הסיפור של מגילת בני חשמונאי, שהוא גם וגם. וזה הדבר, אם זה נכון, זה מאוד מעניין. זאת אומרת, שבכלל כל המחשבה שלנו, אנחנו מודרניסטים, פוסט כבר, ואנחנו, הכל מאוד יכרון, וברור לנו שזה או מקראי או בתא מקראי, ומה שקורה במאה החמישית זה מה שקורה במאה ה-15, וכל הדברים האלה בעולם החשיבה של יהודים בחוקות, הוא לא בכך המזרחי. מבחינתם, יפתח, הוא שמואל, הוא אהוד, הוא יוחנן החשמונאי, כן, זה אותם, הם נכנסים לבית הכנסת, הם רואים, הם לא מסתכלים בשם של הגיבור, הם רואים את מעשה הגבורה. הם מדמיינים את הישועה והגאולה שיכולה לצאת מזה. ופחות הפרסוניפיקציה, פחות השאלה של הזיהוי המדויק, היא זו שמטרידה. זה גם מחשבה שאפשר לצאת איתה. שלכם. נועם.
יש מפתיד כזה בגליל במדבר המדרשים של... המלאכים של האומות נלחמים תוך כדי זה שהאומות עצמם נלחמים, אז זה אולי יכול להגיד גם שכמו שמצד שמאל זה מלאכים של כאילו שהולך אליהם אהוד, שמצד ימין זה כאילו שרי, מה שזה לא יהיה, כאילו שרי, בין אם זה מואב או...
זה נראה, מצד ימין זה דימוי מאוד ברור שהצבא...
סבבה, אבל...
סלב כאילו.
כאילו שהאנשים בפנים הם אנשים מתאים, ומה שיש למעלה משני הצדים זה הצבא
זה שרו של עשיו ושרו של יעקב. יכול להיות, יכול להיות מעניין. יפה.
דבר, עוד דבר, מישהו מדבר על זה שאולי אני רוצה נר להגיד, משהו נר להגיד את הצדים דבר אחד כזה?
לא, לא, אף אחד לא אומר את זה.
כי זה קשור מדי לתחתון, כאילו, לאמצעי.
כן, זה די ברור שזה מאיר את המבנה, שהוא דורש תאורה. בעיניי זה די פשוט. אבל, ואם זה, נניח שזה הפסוק השירי מתהילים, זה מה המשמעות שלו בתוך הרצף?
שוב, הקטע של מה שהכי הפתיע אותי במדרש הזה, זה כאילו, בתוך המדרש, אהוד אומר לעגלון לפני שהוא הורג אותו, דבר השם אליך, אני הורג אותך, כן?
כן.
אז כאילו, המעשה האלוהי, הנר...
נר להגדי דבריך.
משהו כזה.
אוקיי, לא יודע, זה תוחכם מאוד, אני לא יודע אותו עכשיו. עוד הערות? שאלות? מחשבות?
לא, 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 השימוש של הבית כנסת, השימוש שם הוא בהכרח כמו שאנחנו מכירים אותו? כאילו, ואז זה לא...
זאת אומרת, הרעיונית השאלה, האם, מה עשו בבית הכנסת במאה ה-50?
כן.
האם באו לדבר כמו שאנחנו באים לדבר היום? נראה לי שהתשובה היא כן. אבל אני לא יודע את זה לדעות. במאה, זו שאלה מעניינת, היא יותר לוטה באופן לגבי... תקופה קצת יותר מוקדמת, בתי הכנסת הראשונים, שבימי בית שני, מצאנו מהמאה הראשונה לספירה, מה עשו שם, המבנה שלהם קצת שונה. בתקופה התלמודית הנטייה היא ש... יש לנו קצת תיעוד, גם בספרות וגם... אז עשו שם שמחות, עשו שם... היה שם כנראה לימוד ציבורי, לגברים מן הסתם, ותפילות כבר היו, תפילות כבר היו. איך בדיוק זה? עוד נקודה מאוד חשובה, שבתקופה הזאת, שבית הכנסת התלמודיים, so called, זה חלק מהוויכוח הגדול שעליה לא דמיון נסבר מלכתחילה, זה תקופת היצירה והפריחה הגדולה, גם של המדרש העת ישראלי, כמו בראשית רבה והיקרא רבה, פסיקתא דאבקנא ועוד, של בעצם דרשות, מחזורי דרשות מפותחים, ומצד שני של הפיוט, עולם הפיוט שהוא עולם שצמוד במבנה שלו בבית כנסת, הוא צמוד לקריאת התורה, לסבבים שלה, לסדר שלה, אלה שני קורפוסים, שתי סוגות שמתפתחות בדיוק באותה תקופה. אז קשה להניח שלא היה לזה ביקוש, שלא היה לזה ביצוע בבית הכנסת. אני חושב שזה הרמז הגדול. תודה רבה.
תודה רבה רבה לרבה.